מוכנים?
אני נולדתי מוכן.
אמרת לא, אתה נולדת אביעד.
מוכן הוא שמי השלישי. When the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory,
glory, glory,
oh,
glory, glory.
Hands to the heavens, no man, no weapon. Formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh. When the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory,
glory, glory,
oh, glory,
glory.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע פודקאסט לקולנוע. אני תום שפירה ואיתי כתמיד.
אביעד שמיר.
אביעד מוכן שמיר.
כן, לא, אביה דנג'ר מוכן שמיר, אמרתי מוכן הוא שמי השלישי.
אוקיי. למי שלא מכיר, אנחנו קמו פודקאסט לקולנוע, והקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביה בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ואז אנחנו משווים ביניהם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד. בדרך כלל אנחנו משתדלים שזה יהיה סרט שמוצג כרגע בקולנוע, וסרט שנחשב כקלאסי, אם אפשר, אבל לפעמים אנחנו מסתפקים במה שיש.
ועשיתי כל זה פנטומימה, חבל שלא ראיתם.
כן, את הפודקאסט אפשר למצוא בפייסבוק, בדף שלנו שנקרא שורה שנייה באמצע.
צירוף מקרי מדהים.
אפשר למצוא אותו גם בבלוג של אביעד.
שנקרא בשביל הזהב, ואותו גם אפשר למצוא בפייסבוק, כי זה הרבה יותר קל.
כן.
אפשר למצוא בעלילון.
כן, בבלוג של תום.
שגם לזה יש עמוד פייסבוק.
כן, לכל דבר יש עמוד פייסבוק.
כן.
אפשר למצוא
יש עמוד פייסבוק לפייסבוק.
סביר להניח.
אני צריך לבדוק את זה.
אפשר למצוא אותנו ב-iCast, שירות הפודקאסטים הישראלי, שאני לא יודע אם יש להם דף פייסבוק.
בטח יש להם, לכולם יש.
אביעד, לפני שניגש לסרט הראשון של השבוע, הזרה הקבועה.
יהיו ספוילרים, ואנחנו מדברים פעם על שני סרטים שאומנם מבוססים על סיפור שידוע איך הוא נגמר, אבל בכל זאת, אנחנו מדברים על הסרט עצמו, ולכן ניכנס להרבה פרטי עלילה שאולי לא ידעתם.
ואחרי כל ההקדמה הזאת נעבור לסרט הראשון השבוע שהוא.
Glory, one day,
there's a girl,
when the glory comes,
ain't you supposed to be on a diet?
It'll be out.
Selma is now for every man, woman, and child.
The president doesn't want us to march, but we must march.
Mr. President, people are dying.
You can do it. Do you hear me?
But we cannot wait any longer.
I wish we could go back.
What happens when a man stands up, says enough is enough?
Eyes on the prize, partner.
Now the war is not over.
White, black, and otherwise. We need you to stand with us.
I heard about our brothers and sisters struggling and couldn't just stand by.
Cry glory.
Glory. Hallelujah.
Glory.
Our freedom will soon be upon us. His truth is marching on.
זה מתוך הטריילר לסלמה? סלמה?
סלמה, מה?
סלמה.
סלמה, מה?
סלמה, כן.
של... על הצעדה בדרך שלמה, כן.
שמע, אני הייתי רואה את זה.
כן, צעדו מכיכר השעון ביפו לאבו קביר.
למחות על מה, מחירי השווארמה העולים?
כן.
אוקיי. במאית אבה דבורני, תסריט פול ווב עם אבה דבורני, שהיא כתובה בתור uncredited writer, שזה תמיד מוזר לראות מישהו כתוב בתור uncredited.
זה אומר שהיא עשתה הרבה יותר מהתסריטי המקורי, והם לא רצו להודות בזה.
ובסרט משחקים דיוויד אויליהו, אין לי מושג איך מבטאים את זה.
אוילוב, אני לא יודע מאיפה הגיע לך. היי.
גם לא יודע. קרמן ג'וגו, אנדרי הולנד, טס תומפסון, סטפן ג'יימס, קומון, טים רוף, טום וילקינסון, ג'יובני ריבסי, קובה גודינג ג'וניור, ואחת אלוהינו, אופרה ווינפרי.
ומרטין שין.
למישהו אכפת?
למרטין שין.
אני לא חושב שגם לא. הוא כל כך שם במוצ'ר כזה.
כאילו,
כן, זה כזה. טוב, מרטין שין, אתה באת לשחק היום את מרטין שין בתפקיד מרטין שין.
אני כאילו אמר, טוב, זה סרט חשוב, אז...
אני צריך להיות שם עם הקול שלי. מרטין שין הוא...
הוא קובה גודינג ג'וניור, אני עד הכתוביות, לא ידעתי לך שהוא מופיע בסרט.
גם אחרי הכתוביות לדעתי, הייתי צריך ללכת לוויקיפדיה.
לא, ראיתי את השם שלו.
אתה הסתכלת.
הוא מופיע לי איזה שתי דקות.
שלמות. אביעד, במה עוסק הסרט?
הסרט עוסק במרטין לותר קינג.
שהולך למחות על מחירי השווארמה כזכור לנו?
לא, זה משהו אחר.
אוקיי.
זה סלמה. מרטין לותר קינג, כשהסרט מתחיל הוא כבר דמות מוכרת במאבק למען זכויות אזרח בארצות הברית, ספציפית למען השחורים בארצות הברית, ועוד יותר ספציפית בדרום ארצות הברית. הוא כבר זכה בפרס נובל לשלום אפילו על המאמצים שלו. הוא בקשר רציף עם הנשיא לינדון ג'ונסון, LBJ, לחבריו. וכשהסרט מתחיל, הפרויקט הבא נקרא לזה, הצעד הבא בניסיון להשיג שוויון זכויות, הוא להגיע לעיר סלמה, אלבמה, ושם למעשה פשוט לצעוד. מחאה שקטה, בלי לפגוע באף אחד, אבל אם להרגיז את הרשויות המקומיות שמאוד מאוד תומכות בסגרגציה, למרות שהיא לא חוקית כבר זמן רב.
כן, המטרה היא באמת להרגיז אותם כל כך שיהיה אפשר לתפוס אותם במצלמות כשהם עושות דברים לא חוקיים כמו להרביץ למפגינים.
מה שנקרא לעשות דובר צהל. רק הפוך.
אוקיי.
פרק זה צונזר וחסות
דובר צהל. טוב. איך ניגשים לסרט כזה? הסרט הזה היה מועמד לאוסקר בשתי קטגוריות.
הוא זכה באחת מהן.
כן. הסרט הטוב ביותר והשיר הטוב ביותר. והרבה אנשים העירו שזה בהחלט נראה כמו ניסיון של מצביעי האוסקר להוסיף קצת גיוון לטקס שהיה לבן להדהים.
הוא לא היה כזה לבן, אתה יודע. הזוכה העיקרי. מקסיקני.
כן.
והיו הרבה בריטים שם. כולל...
בריטים הם לבנים, אביעד.
חצי מהאנשים שמשחקים בסלמה הם בריטים. כולל דיוויד אויאלובו.
אויאלובו, אוקיי.
שאני רק באוסקר גיליתי שהוא בריטי.
רק באוסקר גילית שמרטין לותר קינג הוא בריטי.
לא, באמת, הוא מאוד משכנע בתור...
משום הבריטים מאוד טובים במבטא אמריקאי חלק גדול מהזמן, ושחקנים אמריקאים מאוד טובים במבטא בריטי.
חלק גדול מהזמן, אבל בריטים כשהם עושים מבטא אמריקאי, זה בולט גם בסרט הזה. חוץ מדיוויד איילובו, ובגלל זה לא חשדתי שהוא בריטי, הם מענפפים. כי מבחינתם, כדי לעשות מבטא אמריקאי, הם צריכים להנמיך את הכל, לדבר דרך האף.
ולדבר לאט יותר, והם מאוד אוהבים מבטא דרומי, כי זה כזה נשמע קל לחיקוי. אז זה מזל בשביל המסר.
אפשר למשוך את העברות. בטעם החיים של מונטי פייתון זה מאוד בולט. יש להם כאלה שמנסים להיות אמריקאים, ומאוד בולט כמה הם מתאמצים.
טוב מאוד, מונטי פייתון. אתה יודע, חשבתי על משהו עכשיו בנוגע לסרט הזה. White Man Can't Act. יש בסרט הזה שורה של שחקנים לבנים, חלקם שאני מאוד מאוד אוהב בדרך כלל, וכולם בלי יוצא מן הכלל נותנים הופעה נוראית. כאילו, טום וילקינסון לא נראה, לא נשמע ולא מתנהג כמו שום ייצוג של לינדון ג'ונסון שאי פעם ראיתי.
זה שהוא לא נראה זה לא אשמתו.
אתה יודע, קצת פרוטזות, איפור, משהו.
זה לא החיות שלו.
כאילו, מעבר לעובדה שהוא מצולם ככה שהוא נראה נורא גבוה, אתה יודע, אם לא אומרים לי זה הנשיא לינדון ג'ונסון, לא הייתי מאמין להם.
אני טועה למה להקוא אותו, אבל...
גם אני.
כמו שאמרתי, יש גם הוא, גם טים רוף, משחק כן. את משה אלבמה, ג'ורג' וואלס.
ג'ורג' איבל ביל וואלס.
איבל בסטרד.
כן. וטים רוף בדרך כלל טוב לשחק אנשים רעים, אבל פה הוא כל כך כאילו אנמי וחסר...
אני לא כל כך מסכים, אני חושב שהוא היה בסדר פה, אבל... העניין הוא שזה כמו ב-12 שנים של עבדות, רק שהוא גם סרט בריטי אז יש תירוץ, אבל אין כמעט שחקנים אמריקאים בתפקיד משמעותי פה. חוץ מקרמן ג'וגו, שאני חושב שהיא אמריקאית, אני לא בטוח, כל השאר הם מאוד משניים. כולל אופרה, שדעתי...
וג'יובני ריבסי והסער של ג'יובני
ריבסי. ג'יובני ריבסי הוא בתפקיד מאוד משני פה. הוא יועץ התקשורת או משהו כזה של הנשיא.
וזה, לא, זה סתם מוזר לי, כי כל פעם שדמויות לבנות מופיעות על המסך, זה שואב כל עניין שיש לי בסרט. כל פעם שהסרט עשה קאט למשרד של הנשיא לינדון ג'ונסון, שבו הוא צועק, אני הנשיא לינדון ג'ונסון, עושה דברים של הנשיא לינדון ג'ונסון, תראו אותי, אני לינדון ג'ונסון, אני כזה. אפשר לחזור לחבר'ה בזכויות האזרח, הרבה יותר מעניינים, ומשחקים כמו בני אדם.
LBJ, הנשיא שיש לו כינוי של סנדוויץ'. אני חושב שהסרט, טוב. נתחיל קודם כל...
אני חושב שהסרט טוב זה היה או ש... אני חושב שהסרט דודותות טוב.
לא, פשוט נתחיל מהשורה התחתונה.
אוקיי. אנחנו תמיד מתחילים מהשורה התחתונה.
לא תמיד, אנחנו מתחילים מהשורה השנייה.
באמצע.
אני חושב שהסרט טוב. גם הקטעים שבהם מרטין לותר קינג מפעיל את ה... נקרא לזה את הקריזמה שלו על מנהיגי המדינה, מנסה... לעשות דברים הצינורות המקובלים, וגם ברגעים שבהם דברים מתפרצים, כמובן מצד רשויות החוק, כי כל הרעיון זה להשיג את המחאה שלו כלא אלימה בצורה פרודוקטיבית. אני חושב ששני הדברים האלה עובדים. הבעיה היחידה שאין ביניהם חיבור, אז זה כאילו כאילו שני סרטים שונים, כן. שהדביקו אותם ביחד.
אני... אוהב מאוד דברים מסוימים בסרט הזה, ודברים מסוימים אני אוהב פחות, והדברים שאני אוהב פחות גוררים אותו למטה מלהיות סרט גדול לסתם סרט טוב כזה.
אני אנחש מה אהבת?
מה?
הסצנה הראשונה על הגשר?
גם, אבל לא רק. הסרט הזה במידה רבה אפשר לקרוא לו כמעט המשך לא רשמי ללינקולן של ספילברג, כי בשניהם לוקחים דמות שהיא בימינו כמעט קדושה, ומנסים להכניס אותה לקונטקסט פוליטי של ריאל פוליטיק, שבו, אתה יודע, כל ה... למה הוא עשה את הדבר הזה שהיום בינינו נורא נורא חשוב, זה... לא, לא, היה לו סיבות מאוד מאוד מוצקות לעשות את זה, והדרך שבו הוא עשה את זה הייתה לא כזה, אוי, אני סיינט מרטין לותר קינג שעושה הכל מהווה, זה כזה, לא, יש לו...
זה היה לשחק את המשחק.
כן. אנחנו, הוא בשלב מסוים אומר, אנחנו לא סתם צועדים באופן לא אלים, אנחנו צועדים באופן לא אלים, בתקווה לעורר אלימות מצידם שתצטלם היום ונורא על המסכים. המטרה שלנו זה שהם ירביצו לנו.
שמע, זה... ככה היום מנהלים מחאות.
ואנשים מסוימים, מאשימים אותו במהלך הסרט. המוות של חלק מהמפגינים פה, זה עליך. אתה אחראי לזה, והוא לא יכול להכחיש את זה לגמרי.
זהו, בוא נגיד שהסרט גם כן, לא, הסרט לא מתעלם מהעניין הזה. ברור שהסרט תופס את העמדה של מרטין לותר קינג, מסתייחס אליו כמנהיג צודק, בתור מי שהשיטות שלו... לא
המטרה מקדשת האמצעים.
זהו, שהן לא רק עבדו, אלא גם באמת הן הבדילו אותו מאנשים שפעלו באלימות, וגם עצם האנשים שהוא התנגד לעמדות שלהם.
יש עלילת משנה שלמה על זה שמרטין לותר קינג בגד באשתו כמה וכמה וכמה פעמים,
כן.
ואין לזה ממש חשיבות מעבר לעובדה שהסרט אומר... לא, תראו, הוא בן אדם, יש לו פגמים של בן אדם.
הכניסו את זה כנראה כדי להראות איך ה-FBI מנסה קצת...
לא, כן, אבל...
זה לא פותח כל כך.
אני לא זוכר מי שיחק את ג'י אדגר הובר, אבל...
לא מישהו מוכר.
כן, ובצדק.
זה תפקיד די קטן פה.
לא, כן, פשוט זה היה כל כך נורא, זה היה כזה כל כך תיאטרלי וכזה, שלום, אני ג'י אדגר הובר, נבל היסטורי ידוע, במה אוכל להרוס את חייכם הערב?
לאנגלית, הקש אחת. לרוסית, חכה לנו.
אני חושב שאם היית יודע רוסית, ג'י אדגר הובר היה בהחלט אומר שתחכה לו.
אני, אולי ג'י אדגר הובר היה מרגל סובייטי, זה היה התחפושת הכי טובה. או שעצם הכי גרוע. המשפחה של לינדון ג'ונסון טוענת שהאופן שבו הוא מיוצג, בין השאר על ידי זה שהוא פנה לג'י אדגר הובר, ומאוד מאוד היסס לאשר כל מיני צעדים של מרטין לותר קינג, לא אומר את זה ישירות בסרט, אבל כי יש לו בחירות, עוד שהוא צריך עוד להתמודד בבחירות.
הסרט מתנהל בתור מין כזה דיאלוג דרך הקהל, כאילו דרך כל המפגינים האלה של מרטין לותר קינג אל ג'י אדגר הובר, תעשה משהו או שנמשיך לשים את הנושא הזה על סדר היום.
וזה מה שקורה, המשפחה של לינדון ג'ונסון טענה שזה שמאוד יפתו את איכשהו היה, שהוא בעצם היה תומך מאוד נלהב של כל הצעדים.
לינדון ג'ונסון.
בתור נשיא, הוא לא יכול פשוט לבוא ולצעוד בפועל או דברים כאלה.
כן, לינדון ג'ונסון היה תומך נודע של זכויות אזרח, ואחד המשפטי סיכום שלו על הקריירה שלו כנשיא, זה הקריירה שבעיקר ידועה היום בצל מלחמת וייטנאם, היה כל מה שעשיתי היה להזיז את האזרח האפרו-אמריקאי, מלהיות D-, כך הוא אמר, כאילו במערכת הציונים האמריקאית, ל-D+. והוא עדיין בזבל והוא ידע את זה, כאילו הוא ידע בדיוק מה קורה
שלו. הוא היה, במציאות וגם בסרט דואגים לומר את זה, הוא היה לוחם בעד זכויות אזרח, גם כשהוא היה סגן הנשיא של קנדי, אבל באמת, בחוץ לסרט, כשאתה מסתכל, המורשת של לינדון ג'ונסון, זה לא דברים טובים.
אוקיי.
זה, כן. זה נשיא שהייתה לו כהונה, הכהונה, הוא נבחר פעם ראשונה ברוב עצום בגלל שהוא היה סגן הנשיא של קנדי. בפעם השנייה הוא הפסיד כי הוא היה הנשיא לינדון ג'ונסון.
תראה, בוא, אני לא רוצה להתרכז בלינדון ג'ונסון דבר ראשון כי כאן
לא, בוא נדבר על היסטוריה של על פוליטיקה של ארצות הברית.
לא, פשוט כי הסצנות שלו באמת הן פחות מעניינות בעיניי, וסתם זה נראה לי קצת מוזר לדבר עליו בסרט שהתמקדות שלו זה במרטין לותר קינג.
סליחה, אנחנו לבנים, אנחנו לא רואים שחורים.
הגיוני. כי באמת הסצנות הכי מעניינות והכי טובות בסרט בעיניי זה הסצנות שבהן כל פעילי זכויות האזרח מכל הצדדים והקבוצות יושבים ומתווכחים על איך צריך לנהל את המאבק הזה. ואנחנו רואים את הפוליטיקה הפנימית ואיך איך המכונה הזאת פעלה, וכן, זה באמת כמו בלינקולן של ספילברג, זה היה בזה הרבה מאוד ציניות, והרבה מאוד, אני משתמש בך, אתה משתמש בי, בוא ננסה להשיג את המוטב מזה.
כן, יש שם את הסצנה שמגיעים שני הנציגים של אגודת הסטודנטים, סניק.
שקוראים לה סניק, מסיבות שלא בו,
הם לא חשבו על ראשי, להם טוב.
הם לא חשבו על ראשי התיבות האלה כמו שצריך.
לא, הם חשבו על השם, הם עשו את ההפך עם מה שעושים בדרך כלל בארצות הברית.
כן.
הם קודם חשבו על השם הארוך, ואז הם קלטו סניק, שיל תפוס כבר, אבל יש הסצנה ששניהם מגיעים ולמעשה מתווכחים ביניהם, הם מנסים להבין מי מהם בעצם יותר חשוב, זה שנאמן לדרך של סניק, שלא כל כך מפרטים לנו מה היא, אבל היא קצת פחות הפגנתית ויותר לפעול עם הציבור השחור, ולעומת זאת מרטין לותר קינג רוצה למשוך את התקשורת הלבנה דווקא. ויש את הרגע שבו הם מתווכחים, ומישהו, אני חושב שמרטין לותר קינג בעצמו אומר, שהם היו חשובים, מה שהם עשו עד עכשיו מאוד חשוב, אבל ברגע שנכנס הארגון היותר גדול, אז הוא זה שקובע בעצם את סדר היום. החשיבות שלהם היא בזירה המקומית, הם הביאו את הזירה הלאומית.
כן, ויש לנו גם הופעת אורח של מלקלם אקס, פשוט כאילו צץ לסצנה אחת כזה, שלום, אני מלקלם אקס, הנה החשיבות שלי לעלילה, ואז הוא נעלם, ואז כמו סצנות אחרי זה, כן, מלקלם אקס מת, ואני כזה, מתי זה קרה?
קצת אחרי,
כן, זה כזה,
זה דווקא הגיוני, אבל אנחנו
לא, זה הגיוני מבחינת הקו זמן, אבל פשוט לא עובד, התסריט מאוד בעייתי, כי הוא מכיל הרבה דברים כאלה של, הנה הדבר הזה קורה, למה זה קרה בקונטקסט היסטורי, אבל אז אין לו חשיבות לסיפור הגדול.
השאלה אם היית יכול לראות הסרט ולא לחשוב על מה מלקום אקס היה עושה בדיוק.
יכולתי לחשוב על זה עד שהם החליטו להביא אותו. ואז כזה אמרתי, אוקיי, אז מלקום אקס שמופיע במערכה הראשונה בוודאי יראה במערכה השנייה, אבל לא.
לא, וזה דווקא כנראה ייצוג די נכון למיעוט הקשר שהיה ביניהם.
כן, אז למה להביא אותו בכלל?
להציג תמונה אחרת. הסרט באמת הוא לא נמנע מביקורת על מרטין לותר קינג, הוא פשוט עדיין בעדו. זאת אומרת, זה ביקורת שהיא רואה אותו כמישהו שעושה טעויות גם, שהוא לא מושלם, אבל שהדרך שלו בהחלט מקדשת את האמצעים.
אוקיי, מה דעתך על השחקנים?
דויד אוייבו, הוא הרשים אותי בסרט עצמו, וכשגיליתי שהוא לא אמריקאי אפילו עוד יותר הרשים אותי, כי הוא מאוד מאוד אמין בעיניי בתור מטיף שגדל ככה בדרום ובכנסיות והכל. גם כששמעתי אותו מדבר מחוץ לסרט, אז בכלל הבנתי איזה שינוי הוא עשה כדי להיכנס לדמות. אבל השאלה האמיתית היא אם הוא אמין בתור מרטין לותר קינג, וספציפית, כאילו ספציפית כמרטין לותר קינג, ומעבר לזה כמנהיג, כמישהו קריזמטי. ולדעתי כן, זאת אומרת, הסצנות שבהן הוא נועם הן הסצנות היותר חזקות שלו. כשהוא בבית עם אשתו וצריך להיות יותר רגיש, יותר עדין, אז פחות, יש פחות ייחוד במשחק שלו, יש משהו שהוא יותר פשוט, אני לא יודע אם זה בכוונה או לא, אבל הרגשה שפחות, זה היה יכול להיות עכשיו כל אחד. לא, זה לא חייב להיות מרטין לותר קינג, וזה לא חייב להיות דיוויד אוילובו, זה יכול להיות כל שחקן בכל תפקיד עם אותו טקסט. כשהוא בא לנאום, אז כן הרגשתי שהוא באמת מתחבר לדמות, והוא משכנע, זה שהוא לא פרצוף מוכר גם עזר, מן סתם.
מישהו מהשחקנים האחרים או מהשחקנות אחרות בלט לך?
לא במיוחד, זאת אומרת, קומון בלט לי, אבל כי...
כי זה קומון?
זהו, כי לא ידעתי מי זה בהתחלה, אז לא זיהיתי את הפנים, ותהיתי לרגע אם זה קרים אבדול ג'אבר, אבל הוא צעיר מדי, הם באמת דומים, זה לא...
אני לא, אני באמת...
זה לא שכולם נראים לי אותו דבר.
אני לא יודע איך נראה קרים אבדול ג'אבר,
כמו קומון, רק יותר מבוגר ויותר גבוה.
אני לא כל כך יודע איך נראה קומון.
ראית את הסרט?
כן, אבל לא זוכר בדיוק אותו. טוב, בסדר. כן, חוץ מי היה לא, באמת השחקנים לא התבלטו, כאילו כולם עשו עבודה כמו שצריך, הם נכנסו לתפקידים, וכמו שאתה אומר, אם רובם היו בריטים, אז לא שמתי לב לזה במיוחד.
אני חושב שאצל טום ויקינסון שמים לב.
לא, כן, טוב. השחקנים האפרו-אמריקאים, אמרתי כבר שהשחקנים הלבנים בסדר הזה, מבחינתי היית יכול לקרוא לו White Man Can't Act.
זה, אני לא יודע לגבי אפרו-אמריקאים, זה אני לא יודע אם אופה היא אמריקאית מן הסתם.
כן.
לגבי אחרים אני לא יודע.
כן, אבל התפקיד שלו זה לחטוף מכות.
אם כבר. תראה, היא הפיקה את הסרט. היא יכולה לבחור כל תפקיד שהיא רוצה, היא בחרה את התפקיד הזה.
אני רוצה לשחק את מרטין לותר קינג. אופרה, אני רוצה לשחק את מרטין לותר קינג. טוב.
כן, כשהיא עלתה להגיש פרס, או אפילו לא להגיש פרס, סתם להציג משהו באוסקר,
כן.
אני חשבתי הרגע שהיא הולכת להכריש שסלמה זוכה בכל הפרסים, ואין מה לעשות, זהו. כי היא אופרה.
כן, פרס האפקטים המיוחדים הטובים ביותר.
אופרה.
בוא נדבר קצת על אבה דבורני.
אוקיי. בהקשר של האוסקר, הייתה הרבה התמרמרות על זה שהיא לא הייתה מועמדת, ואמרו, אוקיי, לאף אחד לא נותנים מועמדויות כמעט לבמאים שחורים, וכמעט אף אחד לא נותנים לנשים. היא נדפקה פעמיים. אני לא חושב, זאת, כן, זה תמיד עניין משמעותי, כי הוליווד נשלטת באופן כללי בידי גברים לבנים. אבל זה לא שהיא בימה פה בצורה יוצאת דופן או מעניין במיוחד.
יש כמה סצנות בסרט שעובדות ממש טוב. הפעם הראשונה שאנחנו חווים אלימות על המסך, אני אפילו לא רוצה להגיד מה זה, הרגע הזה, כאילו.
יש, האמת שאני לא יודע אם זה הרגע הראשון שאתה מתכוון אליו.
הילדות הקטנות בכנסייה.
אז כן, הרגע הראשון.
זה מנהם. כן, זה היה באמת, כאילו,
כן.
בעיקר כי...
אפקט היא... גרוע וזה לא אכפת.
לא, כי אתה ממש לא שם לב, ואת... היא ממש לא בונה את זה בתור ציפייה למשהו נורא שקרה. אתה לא יודע אפילו מה ההקשר של הסצנה הזאת, זה פשוט ארבע ילדות שרואות למטה את הכזה, הן קרובות משפחה של קינג, הן חברות של המשפחה, מה הקשר שלהן, ואז בום.
כן.
וזה באמת, כאילו, זה רגע מזעזע לחלוטין.
אני חושב שהיא טובה מאוד בלוויים סצנות קשות. כן. גם אחר כך הסצנה...
המכות על
המכות הגשר. על הגשר, גם לפני זה מול הכנסייה. היא ממש טובה בסצנות האלה. בשאר... אין שום דבר מיוחד.
יושבים ומדברים.
עוד פעם, אני אהבתי את הסרט, אבל מבחינת בימוי וזה, בגלל זה גם אמרתי שיש הרגשה כאילו איזה שני סרטים נפרדים, כי חלק מהם, חלק מהסצנות מבוימות בצורה מאוד שגרתית, ויש את הסצנות במיוחד אלה שהאלימות יותר, שמבוימות באמת בצורה שנדבקת לראש. כמו שנכנס לך למחשבה, ואתה באמת מרגיש...
כן, אבל אתה לא רוצה להסתמך על הדבר הזה יותר מדי, אתה לא יכול לסרט שכל כולו אלימות ואלימות ואלימות.
לא, אז מה שאני אומר שחסר את אותה יצירתיות, אותה יכולת לתפוס את הרגע, חסרה בסצנות האחרות.
כן, תראה, אני מסכים, גם אם הייתי רואה את זה לפני האוסקר, ראיתי את זה אחרי במקרה, זה לא היה סרט שקופץ לי לראש בתור מישהו שצריך לזכות, אבל מצד שני מאחר והאוסקר הוא כזה... פרס שאין לו כמעט קשר איכות התעשייתית של הסרט, התעשייתית, האיכות הקולנועית של הסרט עצמו.
לתעשייתית דווקא יש לו הרבה קשר.
האיכות הקולנועית של הסרט עצמו, אז זה לא באמת משנה. כאילו,
לא, זה, לא, זה לא מדויק, האוסקר הוא מוענק, זה טעם הרוב.
טעם הרוב, אתה יודע, של המצביעים הספציפיים.
כן, זהו, זה כאילו, כשאומרים שהוא קשור או לא קשור לאיכות, זה עניין של טעם, זה פשוט... כמה שיותר אנשים חושבים שזה ספציפית הסרט שהם חייבו.
זה הסוף מבחינתנו, אני חושב שזה הסוף מבחינתנו של עונת סרטי הביוגרפיה.
בוא נקווה, אנחנו צריכים קצת הפסקה מכאלה.
איפה היית מדרג אותו לאור הסרטים האחרונים שראינו?
מעל קינגסמן?
אני לא בטוח.
יש לך הוכחה שקינגסמן לא מבוסס לסיפור אמיתי?
כן. כתוב שם מבוסס על רומן גרפי של מרק מילר.
זה כדי שתחשוב שהוא לא מבוסס לסיפור אמיתי. ואגב, גם 300 מבוסס על רומן גרפי, וזה מבוסס על סיפור אמיתי. כולל הטרולים.
אורקים.
לא הטרולים?
אני חושב שיש שם אורקים, והקרנפים.
קרנפים יכול להיות שהיו.
אוקיי, אבל בוא נגיד זה ככה, מעל משחק החיקוי?
כן.
אוקיי, אז יש לנו את הבייסליין.
מעל התיאוריה של הכל.
מעל צלח אמריקאי?
כן.
אני הייתי אומר כן.
כן, קצת מעליו.
פחות ממר טרנר?
פחות.
הרבה פחות.
מר טרנר, ציינו שהוא מאוד יצא דופן מבין הסרטים הביוגרפיים, כי הוא פשוט מראה לך חיים. הוא נותן לך לחוות את העולם עצמו, בלי הרבה דרמות.
כן, וכי עיקרון אני אמור לאהוב את סלמה יותר, כי...
סלמה הוא מאוד ממוקד.
הוא על רגע, כן, הוא על רגע ספציפי אחד, וכמו לינקולן היה סרט שמאוד מאוד אהבתי, אחד הסרטים האהובים עליי ל... 2013 זה היה? או 2014? 2013, 2014
נגמרה עכשיו.
כן. 2013, או 2012, אם אתה בחול אני מניח. זה היה סרט שמאוד מאוד אהבתי, וחשבתי, אוקיי, זה יהיה מאוד מאוד דומה, אני כנראה אוהב את זה מאוד, ובאמת אהבתי את כל הסצנות הפוליטיות, זה פשוט כל מה שמסביב היה... וההתעקשות לחזור ולעשות...
זה מניח, עכשיו אתה יודע איך אני הרגשתי לגבי לינקולן.
אבל לינקולן היה סצנת לא פוליטית אחת בדיוק, כאילו. וזה גם, הקליימט של הסרט הוא בעייתי, כי הוא פשוט, הוא נורא נורא מהר, זה כזה, יש להם את הצעדה הראשונה, שאו שהולכת בדיוק כמו שרמצרו שהיא תלך, או שלא הולכת, אתה הולך, אתה מסתכל על זה, יש להם את הצעדה השנייה, שבגלל מאורע היסטורי לחלוטין, קצת נתקד להם מבחינת התסריט, כי הם הולכים לגשר, ואז קינג מחליט שלא. ואז הסרט צריך לבלות רבע שעה בלהסביר למה הוא החליט שלא, אפילו ש...
זה די ברור למה. היו שם אנשים לבנים. סרט, בצעדה הראשונה פוצצה בידי המשטרה, היו שם רק צועדים שחורים. בצעדה השנייה השתתפו גם אנשי דת לבנים, והסרט אומר את זה, וזה גם אפילו בולט בלי שיגידו, השוטרים מחליטים שלאלה לא כדאי להרביץ.
כן, בדיוק. אבל גם בצעדה השלישית יש אנשים לבנים.
כן, בצעדה השלישית הם גם מקבלים אישור לצעוד.
אז כן, אז הסרט פשוט נאלץ לעצור, אבל זה מילא. הבעיה היא שאחרי זה הקליימקס, כאילו הצעדה השלישית, ואז הנאום שלו, זה פשוט, זהו, הוא הולך והנאום, וזה לא... אחרי כל הבנייה זה הרגיש נורא נורא אנטי-קליימקס. השופט אמר בסדר, ואז הם הולכים וזהו.
מי זה לא הפריע? כי דווקא אני אוהב שיש אנטי-קליימקס בסרטים כאלה.
זה לא יודע, עוד פעם, אני משווה את זה ללינקולן, ושם בעיניי ההצבעה בסוף, עד כמה שהייתה ארוכה ונמשכת, נעשתה כמו שצריך.
אני חושב שסלמה, מה ש... אני כן מאוד מעריך את הבחירה שעשו איתו, באמת, שהוא לא מתפרס על פני תקופה ארוכה.
לא.
הוא מתחיל בנאום של מרטין לותר קינג כשהוא מקבל פרס נובל, מסתיים אחרי הצעדה מסלמה למונטגומרי, אם אני לא טועה, אפילו לא, הם רק עוברים את הגשר, אנחנו לא רואים מעבר לזה. ואני חושב שזה טוב, כי אתה לא צריך יותר מזה, כי כל מה שאתה צריך לדעת, אתה מקבל בהקשר של כמה שבועות האלה.
אוקיי, אגב, סיום. סיום הכתוביות שאומרות לך מה קרה לכל הדמויות האלה.
זה תמיד עושים.
מעצבן או לא מעצבן?
זה תמיד עושים, זה לא מפריע לי. אני רואה בזה פשוט, אתה מבין מזה מה העמדה של הבמאית. מה היא רוצה שתזכור.
ג'ורג' וולאס זכה באליפות העולם בבייסבול ונהיה...
למעשה הוא הפסיד 4 פעמים בניסיון להיות מועמד לנשיאות.
מה ההבדל?
בייסבול אנשים אוהבים.
הבחורה שאופרה ווינפרי משחקת הלכה ו...
והפיקה סרט על עצמה.
כן, לא יודע, הסיומים האלה תמיד מוציאים אותי לגמרי מתוך העלילה.
אני אוהב את זה, כי הוא אוהב. זה לא מפריע לי, ואני...
זה עובד לי בקומדיות, זה לא עובד לי בסרטים כשזה מנסה להיות רציני.
אבל אם זה לא היה בסרטים רציניים, לא היה את זה בקומדיות.
בסדר. יש לנו עוד משהו להגיד על סלמה?
תאשים את ג'ורג' לוקאס בדברים האלה, הוא הכניס את זה לאמריקן גרפיטי, ומאז זה נהיה מקובל.
יש כל כך הרבה דברים שצריך להאשים את ג'ורג' לוקאס, בזה אתה רוצה להתמקד? בזה אתה רוצה להתמקד, באמת?
זו התחלה.
אם אתה רוצה לדבר על האשמות נגד ג'ורג' לוקאס, בוא נדבר על רד טיילס.
לא היום.
לא.
לא.
ולא אף פעם. לא יגיע היום שבו רד טיילס ייחשב כקלאסיקה.
לך תדע.
אני יודע. I have seen the future.
זה מה שחשבו על מנוס ידי הגורל.
אביעד, יש לי חלום, ובחלומי רד טיילס נשכח לחלוטין מדפי ההיסטוריה.
למה אנחנו מדברים עליו?
כי אני מניאק.
אוקיי. אני חושב שסנמה בעיניי סרט טוב. באופן, זה מצב מאוד נדיר אצלי, סרט שאני נהניתי ממנו, והמלצתי לאמא שלי עליו. בדרך כלל הטעם שלנו הפוך. אני ממליץ על סרטים שאני לא נהנה מהם. כמו שאמרתי, חסר איזה איזון, איזה חיבור מסוים, לא איזון, בין הסצנות הדרמטיות לבין הסצנות האלימות, פשוט כי זה נראה כאילו לקחו שני סרטים נפרדים והדביקו אותם ביחד. בסך הכל אני חושב שהוא סרט טוב.
אוקיי, נעבור לסרט.
ולך אין דעה עליו.
כי אמרתי דעתי כבר, יש בו הרבה דברים טובים שעולים על הדברים הרעים, אבל לא במספיק כדי להפוך אותו לאיזה קלאסיקה מיידית או משהו כזה.
אוקיי.
נעבור לסרט השני לשבוע?
כן.
אנחנו הולכים לדבר על...
Do you know where you came from? What's your name?
Martin Little.
No. That's the name of the slave masters who own your family. You don't even know who you are. Who are you?
Say, Roseland. Roseland!
He was a pusher, a hustler, a thief.
You ready to tackle the streets?
Yeah, I'm ready. Let him come.
He was loved, respected, convicted.
Say your number, Little.
I forgot.
In a dream that's divine.
He was a prisoner who set himself free.
A Muslim must be strikingly upright.
I will not touch the white man's drugs, his liquor, his women, so that those in the darkness can see the power of the light.
I will not lie, cheat, or steal.
I believe you will remain faithful.
He was a follower who became a leader.
You're not an American. We didn't land on Plymouth Rock. Plymouth Rock landed on us.
He brought honor to disobedience.
I suggest you look outside that window.
You've been laying down and bowing down for 400 years. Now I think it's time to stand up.
All right, break it up. You got what you wanted.
Nah, I'm not satisfied.
זה מתוך הטריילר למלקלם אקס של...
מי זה מלקלם?
מלקלם.
מלקום.
מלקום?
מלקום.
זה נשמע מטופש.
מלקום. מלקום באמצע.
לינקולן, לינקון.
כן, קוראים מלקום.
בסדר. מלקום, אתה בטח גם אומר סיסלי, במקום סיציליה.
תלוי אם אני מדבר על האי או על העיר ב...
חשיפה לצפון. אביעד, רוב המאזינים ממנו לא יודעים מה זה חשיפה לצפון.
שידעו כי זו סדרה טובה.
לכמה עונות ראשונות.
היו שש סך הכל, אז חמש הראשונות. למה אנחנו מדברים על זה?
אתה התעקדת, סחת את דעתי. מלקלום. הנה לך, אקס.
אז מלקום אקס זה סרט על...
של ספייק לי, סרטו של הבמאי ספייק לי. על פי תסריט של ספייק לי וארנולד פרל, לפי הספר האוטוביוגרפיה של מלקלם אקס.
למעשה כתוב לך מם למד קוף וו למד מם.
אקס. של מלקום אקס ואלכס היילי.
יפה.
בסרט משחקים דנזל וושינגטון, אנג'לה בסט, אל פרימן, אלברט הול, ספייק לי, לונט מקי ועוד 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 ועוד.
מי היה מאמין שאנחנו נדבר פעמיים בחודש על סרטים עם אנג'לה בסט?
אני הייתי מאמין.
באמת?
כשאמרנו שנדבר על סלמה, אתה יודע, מלקום אקס היה...
כן, אבל ידעת שהיא משתתפת שם?
לא.
היא... מדבר ש-92-93, אלה היו שנתיים ממש חזקות שלה.
And no other years since.
וחבל, כי שחקנית טובה.
כן, יש פה רשימת שחקנים באמת מאוד... אל שרפטון משחק פה, מסתבר.
אני לא חושב שהוא... תראה, ספייק לי ביים את זה. איך הוא לא ילהק את אל שרפטון?
בקלות. טוב, הסרט הוא סיפור חייו של מלקום אקס, המהפכן סלש מטיף סלש פעיל סלש הרבה דברים אחרים אפרו-אמריקאי, שהתחיל בתור פושע זוטר בתקופת פוסט מלחמת העולם השנייה, נשלח לכלא, נהיה חבר באומת האסלאם.
כמו כל מי שנשלח לכלא הוא גם חזר בתשובה.
כן.
כשאתה זה היה לדת חדשה. אבא שלו היה כומר נוצרי.
כן. הוא הצטרף לעומת האסלאם, נהיה מטיף, נהיה אחד מראשי התנועה, הסתכסך עם ראש התנועה והלך להקים את הארגון הפרטי שלו, ואז ירו בו.
הסוף.
כן.
כל זה בסלמה מוצג בסצנה אחת שמדברים עליה.
כן, והסרט הזה לעומת זאת הוא 3.5 שעות.
כן, 3:20, אל תגזים.
לא ידענו את זה כשבחרנו את הסרט הזה.
זה היה מאוד מרתיע בהתחלה, אבל שרדנו.
יש לו זרימה.
צלחנו את זה.
תשמע, אני באופן מפתיע מאוד מאוד נהניתי. ואני אומר מפתיע זה מוזר, כי אני, אתה יודע, ראיתי 4 סרטים.
אני יודע בדיוק למה אתה מתכוון.
כי ראיתי 4 סרטים של ספייק לי, ובכולם נכנס לזה בתחושה של... אני לא הולך לאהוב את זה, ואז אמרתי, לא, 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 אני אהבתי, אני מאוד אהבתי את האיש שבפנים, אני חיבבתי את, אני לא זוכר איך קראו לו הקייט של סם בעברית, סאמר אף סם.
אני חושב שככה קראו לו בעברית, לא ראיתי אותו.
אוקיי.
עשה את הדבר הנכון.
שלא ראיתי בסוף.
באמת?
רצינו...
מומלץ מאוד לראות אותו בלי קשר, פשוט, כי הוא סרט מעניין.
מה שקרה בשנה שעברה, כשהיה את כל העניין סביב ערבים רוקדים, עד שהוא יצא בסוף, ראינו אותו כשהוא היה אמור לצאת במקור, ואמרנו, אוקיי, נעשה את We'll do the right thing, ונעשה את הביקורת עליו, ונעשה את הדבר הנכון, ואז הוא לא יצא.
כן, ערבים רוקדים יצא בסופו של דבר, אחרי איזה חצי שנה או משהו.
מדינת ישראל לא עשתה את הדבר הנכון, בוא נגיד את זה ככה. וכתוצאה מכך לא ראיתי את הסרט הדבר הנכון.
אז בלי קשר, סרט מומלץ. מלקום אקס, אני גם הייתי מאוד מאוד חשדן לגביו, ובאופן מופתע, באופן מופתע. באופן מפתיע,
לא, באופן מפתיע.
אני לא אגיד שנהניתי, אבל הוא סרט טוב, כי הוא לא נהניתי כי זה לא סרט כיפי או משהו.
לא, זה משהו מוזר, הוא סרט שיש לו הרבה מאוד זרימה, ובשלבים מסוימים הוא מאוד אמרתי, מרטין סקורסזה מביים את זה?
זה דבר מעניין, כי...
הוא מאוד מאוד פופי חלק גדול מהזמן.
ספייק לי, הוא היה יכול להיות אחד הבמאים הכי גדולים של דורו, על סמך הסרטים שלו שכן ראיתי, ואיפשהו זה לא קרה, לדעתי פשוט, בגלל דברים כמו מלקום אקס, שהוא, יש לו, הוא קצת אוליבר סטון בגישה של הסרטים, זה במובן של,
אוץ',
קודם כל,
אוץ',
לא, כאילו, קודם כל,
לא, כאילו, קורות לי השיניים, אבל זה היה אוץ' שהוא סוג אחר לגמרי, אביעד.
אני אסביר גם.
אוקיי.
הוא אוליבר סטון בגישה, לא בכישרון, כי הוא יותר, יש לו יותר כישרון מאוליבר סטון לדעתי, אבל בגישה של, עידון זה לא דבר שחייבים בסרט?
לא.
הסרט למעשה נפתח בתמונה של דגל ארה״ב נשרף לצורה של אקס. זה לא מעודן.
על רקע נאום.
כן, כמובן. ומסתיים בנאום של נלסון מנדלה.
שבו הוא מצטט את מלקום אקס.
כן, אז עוד פעם, עידון זה לא הצד החזק של ספייק לי, אבל הוא כן במאי טוב, מבחינה, גם מבחינה טכנית, אבל גם מבחינת לגרום לדמויות שלו להיות מעניינות ואנושיות. ואני חושב שמה שתקע אותו, דפק אותו קצת, לא יודע איך לקרוא את זה, איזשהו לא ידע לרסן את עצמו מבחינת מה אנשים ירצו לראות.
הוא לא רצה לרסן את עצמו, אתה יודע, אפשר להגיד שהוא נמצא בדיוק איפה שהוא רוצה להיות.
האיש שבפנים נגיד, הוא סרט לא שעורייתי, הוא די סטנדרטי והוא סרט ממש טוב. כי הוא עובד לפי החוקים, אבל הוא סרט טוב, לעומת זאת, השעה 25, לא ראית אותו, נכון? עם אדוארד נורטון.
אני חושב שראיתי חצי ואז נהרס לי המחשב או משהו.
המחשב לא נהרס, הוא הרס את עצמו. זה סרט שהוא טוב מאוד מבחינה טכנית, אבל מרגישים שספייק לי יותר מדי בכוח מנסה שם להעביר איזה מסר.
אני מנסה להיזכר, היה סרט שראיתי עם, שלו עם משמו, עם וסלי סנייפס, בתפקיד דרמטי, זה היה לפני שווסלי סנייפס נהיה כוכב אקשן, ושם באמת הרגישו את הקטע של ההכלה בכפית, כאילו שיש לו, זה לא כפית, זה לא כף אפילו, זה
בולדוזר.
כן, כן. זה כף של שופל שמאכילה אותך במסר של ספייק לי.
וכל זה כשאנחנו כן מעריכים אותו.
כי, אוקיי, הנה עניין עם מלקום אקס. זה סרט מאוד ארוך, זה סרט שמאוד מאוד אוהבת ומעריך את הדמות הראשית, כאילו, הסוף של הסרט זה פחות או יותר שיר הלל למלקום אקס, אבל חשוב מאוד, מה שהוא אוהב בו זה לא משהו ספציפי, זה לא איזה שלב אחד בחיים שהסרט עוצר ואומר, כי זה עובר על כל החיים שלו מההתחלה עד הסוף, הוא לא מלחם שלנו מסוים, זה הגרסה הטובה של מלקום אקס, הוא אוהב את העובדה שהוא משתנה ולומד ומתפתח.
כן, סרט.
הוא מעריך אותו כמישהו שלמד להשתנות, ולא כמישהו שהיה פשוט... אתה יודע, מלקום אקס הפושע, מלקום אקס המהפכן, מלקום אקס המאמין.
שליש מהסרט מראה אותו לפני שהוא בכלל הגיע לכלא והסתבך בלי הפסקה בצרות, עם המאפיה, עם סמים.
וזה באמת השליש של מרטין סקורסזה.
כן, קצת.
זה לגמרי כאילו, ומרטין סקורסזה בחר בזה מאחד לאחד מסרטי העשור שלו, עד שנות ה-90, הוא אמר.
אני יכול להבין.
כן.
לא מהבחינה הזאת, רק אלא כי באמת זה...
וגם הסצנה בסוף.
זה סרט שמתרחש גם בניו יורק, אז בכלל. ספייק לי, מרטין סקורסזה ווודי אלן הם כאילו שלושת הבמאים שהכי מייצגים את ניו יורק בסרטים שלהם. ואתה רואה, זה המקום שהם כל הזמן חוזרים אליו. אצל ספייק לי זה במיוחד ככה, כי הוא באמת, אני לא יודע כמה סרטים רובים שלא מתרחשים בניו יורק. הוא מאוד מאוד אוהב את העיר הזאת.
כן, שם נולד, שם נולדו לו ילדיו, שם בנה את ביתו, אני מניח.
בשתי ידיו.
כן.
כי הקבלן דפק אותו, והוא היה צריך לעשות הכל לבד. מלקום אקס, בתור סרט מאוד ארוך, הוא מכיל המון פרטים, זאת אומרת, אין שם מריחה.
אז זה כמעט מרגיש כאילו רוצה לביים מיני סדרה, והיה צריך לקצץ אותה, אם זה יוצא בימינו, הייתה גרסת במאי של 5.5 שעות?
אם זה יצא בימינו, כנראה שזה באמת היה הולך לטלוויזיה.
כן. ומרגישים את זה. מצד שני, אם זה יוצא בימינו, אז דנזל וושינגטון היה קצת מבוגר בשביל התפקיד.
בסדר, היו מוצאים מישהו אחר. אני לא... בניגוד לאמונה הרווחת, דנזל וושינגטון הוא לא השחקן השחור היחיד. הדרמטי.
לא, הוא בהחלט לא, אבל הוא בהחלט נושא את הסרט הזה על כתפיו.
כן, וסמואל אל ג'קסון לא היה במטריקס.
לא. אם סמואל ג'קסון היה במטריקס, הסרט היה נגמר תוך 5 דקות.
מישהו בפוקס ניוז למעשה חשב את זה.
כאילו המכונות היו אומרות, באנו לשבת אנשיות, וסמואל ג'קסון היה אומר לא, ואז הסרט היה נגמר.
הוא לא היה אומר, והן היו מתקפלות.
ומקלל כנראה, כי זה היה רייטד. אם זה היה סמואל ג'קסון.
כמובן.
דנזל וושינגטון באמת, הוא משחק את התפקיד כאילו חוץ מכשדמות ילד קטן, וגם זה נראה לי רק מילוצים טכניים, אם הוא נותנים לו, הוא היה מנסה גם את זה.
היום היו יכולים לעשות את זה.
ואתה מרגיש את השינוי. אתה מרגיש את המעבר של השנים, ויותר מזה אתה מרגיש את זה באיך שאתה מתפתחת, כי איך שמלקום אקס הצעיר, כאילו, הפושע הזוטר, זז ומדבר ומתנועע, שונה לגמרי מאיך שהוא מתנהג בכלא, שונה לגמרי מאיך שהוא מתנהג אחרי זה כשהוא נהיה מטיף.
אני לא סתם הרגשתי את זה, אני גם... את השעה הראשונה של הסרט אני לא כל כך אהבתי. הרגשתי שהוא נורא קלישאתי, נורא הולך על ה... כי הוא בתור סרט שאמור להציג לך מנהיג של זכויות אדם נקרא לזה, זה אפשר לומר אם באמת זה מה שהוא רצה או דברים קצת יותר קיצוניים. הוא מאוד סטריאוטיפי באיך שהוא מציג את האפרו-אמריקאים. אבל מהרגע שהוא מגיע לכלא, פתאום נוספות עוד דמויות ועוד גישות, ולאט לאט מבינים שזה לא שככה ספייק לי רואה את השחורים בארצות הברית, וזה לא שככה האוטוביוגרפיה או ביוגרפיה, כן. של מלקום אקס תיארה אותם, זה פשוט, זו נקודת מבט, שמכירה רק את הצד הזה, ושואלים אותו בשלב מסוים, האם אי פעם הכרת אדם לבן שהיה טוב? והוא לא מצליח לחשוב על אף אחד.
כן. תגיד, אתה יודע מי היה מודע את הבמאי המקורי של הסרט הזה?
מרטין סקורסזה?
נורמן ג'ויסון.
אוקיי. נורמן... היה יכול לעשות משהו טוב עם זה?
כן, עכשיו...
60 שנה לפני זה?
עכשיו, אמרו, נורמן ג'ויסון קיבל האשמות על זה שהוא במאי לבנבן ואמרו, תשמע, זה סרט שצריך...
הבמאי של כחום הלילה? הוא היה להם לבן מדי בסגנון שלו?
והם אמרו לו, תשמע, זה לא בשבילך, תוותר בבקשה. הוא ויתר, הוא אמר בסופו של דבר שמה שגרם לו לוותר זה עניין עם שלט הסריט, שהוא לא הצליח לאזן בין מלקם אקס הפעיל למלקם אקס הבן אדם, כאילו, לחיי המשפחה שלו.
לא צריך לאזן.
זה חלק מהסרט, המשפחה שלו.
לא, כל חוכמה שלא צריך לאזן, צריך לראות אותם כישות אחת.
אנחנו לא יודעים אם זה באמת זה, או באמת בגלל שהוא נהנה ללחץ מצד ספייק לי. עכשיו, מה שחמוד זה ששנים אחרי זה, נורמן ג'וינסון יהיה כמובן הבמאי של הוריקן, עם דנזל וושינגטון, בתור פעיל אפריקאי, אפרו-אמריקאי, שנשלח לכלא.
לא, ברצינות, נורמן ג'וינסון הוא אחד האנשים האחרונים שאפשר לומר עליהם שהסרטים שלהם לבנים מדי.
לא, אבל הבמאי לבן, לא יעזור לו סרטים.
סליחה שהוא נולד בקנדה.
תשמע, הוא קנדי, אז הוא כנראה כן יגיד סליחה. וכמובן, אחרי שספייק לי נכנס לתפקיד, הוא קיבל השמות שהוא מתון מדי.
זה מתון מדי.
כן. טוב, תשמע, אתה יודע, בקרב הפעילים, בכל תחום שהוא, יש אנשים שזה יגידו, זה אף פעם לא מספיק, כאילו, אמיתי.
תסבור שהסרט מעניין, הוא יצא ב-92. שזה, כשהמונח פוליטיקלי קורקט כבר הפך לחלק קבוע מהשיח האמריקאי, וכאילו, זה, כשהיו לך תרבות הגנגסטראפ, נגיד, כבר הייתה מוכרת היטב, אז המילה ניגר חזרה לתודעה, אבל פתאום לא ככינוי גנאי, אלא בתור משהו שמגניב לומר. ושנתיים אחרי זה יצאה ספרות זולה, ובכלל הפכת המילה מאוד מקובלת.
אל תגיד ספרות זולה ליד ספייק לי, הוא עשוי להתעצמן.
יש דברים שאני אוהב אצלו, יש דברים שלא. זה שלא אוהב את טרנטינו זה משהו שאני לא אוהב אצלו. הוא היה מאוד ביקורתי כלפי זה שטרנטינו ביים את ג'אנגו ללא מעצורים. אמר שבמאי לבן לא יכול באמת להבין את זה. אני לא מסכים, כי זה... טוב, ג'אנגו ללא מעצורים לא סרט על העבדות או על שוויון זכויות, הוא סרט על העולם של טרנטינו.
כן, תשמע, היה סצנה באחד הסרטים שלו, אני לא זוכר איזה, שבה יש בחור לבן שמתעקש שמותר לו להגיד את המילה ניגר, כי הוא נשוי לאישה אפרו-אמריקאית, הוא גר בארלם, כל החברים שלו היו אפרו-אמריקאים.
זה המציאות.
ואז הדמות של הגיבור הראשי, שהוא אפרו-אמריקאי, יש לו איזה סצנת הזיה קצרה שבו הוא תופס את הטלפון ומתחיל לרסק לו את הפנים ולצעוק ניגר, 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 ניגר. ואתה אומר...
אמריקה איקס הפוך.
ואתה אומר, אוקיי, זה החלום שלו לגבי... זה פשוט ספייק לי מקרין את הגרסה שלו לטרנטינו על המסך.
כן, אוקיי, פשוט ש... הסרט הזה באמת לוקח את המילה הזאת והוא מאוד נותן למשמעות, הוא מנסה לטעון אותה מחדש עם המשמעות הקשה שלה, הסרט, למנוע ממנה להפוך למגניבה.
כן, ומלקם אקס היה הראשון כנראה שהשתמש במונח אפרו-אמריקאי.
אני לא יודע אם הראשון,
אבל בהחלט... הארגון שהוא הקים בסוף לקראת סוף חייו היה די אפרו-אמריקן אליינס או משהו כזה, זה הפעם השנה שזה בא, זה היה שימוש רשמי כשם של ארגון, וכנראה משם זה בא.
אחד מהדברים שבאמת... הדמות שלו עוברת שינויים, זאת, זה לא רק להפוך מפושע למטיף, זה גם עניין של להפוך מביליטנט שבאמת מתבטא בצורה מאוד גזענית כלפי
White
לבנים,
devils,
כלפי
יהודים,
כלפי יהודים, הכל. הוא הופך בסופו של דבר לבן אדם שדווקא אומר להפך, אני כן חושב ששחורים צריכים להיות מסוגלים להתגונן אם תוקפים אותם, גם בנשק, אבל... אם לבנים רוצים לשתף פעולה זה טוב, אני חושב שאנחנו צריכים להיות אומה שמייצגת את כל הדתות והמינים והגזעים, שזה משהו שרק אחרי, רק בחצי שעה האחרונה שהסרט בעצם מגיע.
כן, וזה מוזר, כי כשהוא מגיע לכלא בפעם ראשונה והוא פוגש עם את ביינס, המטיף המוסלמי.
ביינס?
Yes, ביינס. באמת.
נסה לא לחשוב על זה.
אני משתדל. הוא פוגש את ביינס, המעבר שלו לאסלאם מוצג כדבר נהדר, כאילוי רוחני, כשינוי לטובה.
כמאוד מהיר אבל.
כן, אתה יודע, זה היה אחד הקטעים המונטאז'ים יותר בסרט. וכשהוא רואה את החזון הזה של אלייג'ה מוחמד, זה כזה, כן, הנה איש קדוש, הנה ישו על פני האדמה. ואז, אתה יודע, אחרי שליש, עוד שליש סרט, זה פתאום כזה, לא, 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 אלייג'ה מוחמד הוא שמוק. והסרט כאילו אומר לך, אלייג'ה מוחמד הוא שמוק ושקרן.
ומנסה לחסל את מלקום אקס. זה די, זה הופך למאבקי כוח ביניהם.
ואני מעריך את זה על זה שזה לא היה צפוי, כי כשראיתי את הסצנות האלה אמרתי, אוקיי, אז זה סרט שמתייחס לאומת האסלאם בתור איזשהו ארגון חף מבעיות, אבל לא.
מעבר לזה שזה לא צפוי, הבן אדם היחיד שאומר על מלקום אקס של לאף אדם לא צריך להיות כל כך הרבה כוח ביד, זה שוטר לבן, שהוא, אתה רואה את זה, אתה חושב, אוקיי, עכשיו זה מייצג את איך הלבנים יסנעו אותו על זה, והממשלה תנסה, בטח עם ה-CIA או משהו, לחפור תחתה ולחסל אותו, ולא, זה דווקא אומת האסלאם שכל כך טיפחה אותו, דווקא הם אלה שאומרים, אוקיי, הוא מסוכן לנו, הוא אומר דברים שאנחנו לא רוצים שישמעו מישהו שמקושר אלינו אומר, הסצנה שבה הוא סוג של מצדיק את רצח קנדי,
התרנגולים חוזרות לכלוב,
ומשווה את מרטין לותר קינג לדוד תום, no offense,
אני לא צריך להעלב, הדוד תום צריך להעלב,
כן, יש לו אוהל. הקטעים האלה בהחלט אפשר להבין למה אומת האסלאם לא רוצה להיות מקושרת לזה, זה הם מנסים להיראות טוב בעיני הציבור, וכשמישהו שדי בכיר בארגון אומר את הדברים האלה, זה גורם לכולם להיראות כמו קיצונים ששונאים פשוט את כולם, במיוחד לבנים.
וכמובן באופן אירוני, אחרי שאלייג'ה מוחמד מתחליף אותו לואיס פרחן, שגורם למלקום אקס להישמע כמו אחד מדובוני אכפת לי.
כן, זה כשהארגון התפצל כבר.
כן.
הארגון התפצל לשניים בעצם מנורו של חייזרים. אבל כן, האירוני שהאנשים שטוענים שמלקום אקס יותר מדי קיצוני בשבילה, איך הם מנסים לגרום להפסיק לדבר? לוקחים באדם שאמור להטמין פצצה ברכב שלו, כנראה משתפים פעולה עם ה-CIA כדי לצוטט לו ולהטריד אותו בטלפון, מאיימים עליו גם בצורה יותר ישירה. בסופו של דבר זה לא הוכח ישירות, אבל לפי בית המשפט זה מה שכנראה קרה. הם אלה ששלחו את האנשים שהתנגשו בו. והסרט מאוד מאוד ישיר בעניין הזה, שהוא אומר, זה אומר אסלאמי, זאת אומרת, אני לא חושב אפילו שזה מישהו אחר.
וזה סצנה ממש ממש טובה.
החיסול?
החיסול לקראת הסוף, התגובה לחיסול, עוד פעם, זה החלק השני שבו אתה חושב, מרטין סקורסזה. כי אתה יודע, יש לך בהתחלה שזה מאוד פשוט בגלל תקופתי וגנגסטרים, אבל סצנת החיסול ואיך שהיא מצולמת, ואיך שמצולם המרדף אחרי הרוצחים, איך שכולם פשוט מנסים להרביץ להם באיזה כאוס מובנה כזה.
ומצליחים, כאילו.
כן. ואז השוטרים פשוט נמצאים שם.
כן. ומי יוצר אותם? השוטרים הלבנים.
כן.
אין שוטרים שחורים בסרט.
אם יש לי נקודת ביקורת אחת עיקרית על הסרט, זה העובדה שמלקום אקס נאיבי מדי ברגעים שנוח לתסריט שהוא יהיה נאיבי. הקטע שבו הוא מבין שאומת האסלאם פונה נגדו, וזה כזה, אתם נגדי? זה כזה, אני לא מאמין, אני לחלוטין לא הייתי מודע לתמרונים הפוליטיים בתוך הארגון הזה שאני חבר בו ועוזר לנהל אותו.
הוא כן אומר קצת שהוא ציפה לזה. יש את הנקודה הזאת.
אבל זה יותר, הסרט יותר מדי רוצה להוציא אותו טוב. הוא מצליח לא להיות, לא
להפוך, הדקות האחרונות די מדגישות את הגן הזה.
הוא מצליח לא להפוך אותו לקדוש חי, או נקרא זה קדוש מת, רוב הזמן, אבל
אז זה מה שעושה בסופו של דבר.
כן, אבל יש רגעים שהוא לא יכול לעצור בעצמו. החלק הזה, והחלק, והסוף הסרט, פשוט מונטאז' ארוך של הריאו למלקום אקס. ומה לעשות, קדושים זה לא הנושא הכי מעניין לסרט, כי קדושים לא עושים טעויות, ולקדושים אין, אתה יודע, לקדושים אין בעיות אישיות כי הם מושלמים. ובגלל זה הסרט יותר מעניין, כשמלקום הוא לא קדוש. כשהוא לומד, כשהוא מבין שהוא טועה, כשהוא מתווכח עם אנשים. עכשיו, כמו שאמרתי, וושינגטון הוא שחקן נהדר. אנג'לה בסט גם כן מאוד מאוד טובה בתור בטי אקס. היא נמצאת כאילו, היא יודעת מתי לתת לבעלם, אתה יודע, מספיק מרחב בחיים. לעומת המשפחה, לעומת איכשהו בחוץ ומדבר עם אנשים.
אבל יש על זה ויכוחים, כי כן. כמו שנדרש מסרט כזה.
ואלברט הול בתור ביינס עושה באמת עבודה טובה, כאילו אתה באמת מאמין לו שהוא איזה מטיף בלי פגמים, וכשהוא אומר no hustle, כאילו אני לא משחק איתך, אני לא מנסה למכור לך כלום, אתה מאמין לו, אתה חושב,
אתה גם רואה שהוא עשה את זה כבר בפעמים.
כן, הוא איש hustle כל כך טוב שאתה לא מאמין שיש hustle.
כן. אני חושב ש... אז, כאילו, אחת מהסיבות שמאוד לא חשבתי להפסיק את הסרט באמצע או משהו, אבל כל הזמן, בעיקר בשעה וחצי, בחצי הראשון של הסרט, אני כל הזמן הגעתי למצב שבו אני חושב, אוקיי, אני פשוט יודע שעוד רגע הוא הולך להנחית עליי איזו סצנה שאני ממש לא אוהב.
כמו?
כן, לא משנה, כאילו, פשוט המגשה כזאת שעוד רגע יקרה איזה משהו שיהיה ממש מטיפני ו... ירא שספייק לי נורא רוצה להראות כמה הנושא חשוב וכמה הוא במאי שצריכים לקחת ברצינות וכמה הוליווד הלבנה לא שווה כלום, וזה לא מגיע. הסרט ממשיך להיות מעניין וממשיך להיות בערך בגובה העיניים. זה גם קשור למשחק של דזה וושינגטון מהסתם, אבל אני יש איזו הרגשה כאילו הסרט הזה פשוט מעבר לזה שזו השקעה מדהימה לצלם כל כך הרבה, אז זה סרט שפשוט הוא לא משעמם, הוא מאוד ארוך והוא לא משעמם, זה מדהים כשאני חושב על זה.
והוא לא, למרות הנושא החשוב, למרות שהוא מתייחס לנושא בכבוד, הוא לא כבד רוח. כאילו הוא לא כל הזמן עוצר ואומר, תראו איזה נושא חשוב זה, תראו כמה אנחנו דרמטיים ורציניים, לא.
סלמה, אחת הסרט שיותר אהבתי, הייתה כשהם מגיעים לאכול, כל
כן.
ראשי התנועה באים לאכול, וקוראים אחד לשני בכינויים, וצוחקים, ועובדים אחד לשני, שזה צד שאתה לא מכיר בדרך כלל שהאנשים האלה. למרות שאם תראה תמונות של מרטין לותר קינג, אז יש הרבה תמונות שלו שבאמת פשוט ככה נהנה מאחורי הקלעים, משחק ביליארד, דברים כאלה. במקום אקס מראים לך בהתחלה את כל הבילויים, כל הריקודים. יש שם סצנה במועדון שאני חושב שהם עשו חזרות לפני זה. זה לא הגיוני שאנשים רוקדים ככה בצורה ספונטנית. ואני ראיתי את זה, וזה כאילו בערך 10 דקות לתוך הסרט, אני חושב, מה אני רואה בעצם? כאילו, זה אמור להיות סרט פוליטי קשה, כבד, על בן אדם שהאשים אותו בין השאר ברצון לגרום להפיכה אלימה בארצות הברית ולעשות ג'יהאד עולמי. למה הוא רוקד כל כך יפה?
מסתבר שהמפיק הראשון של הסרט, אני לא זוכר אפילו
מי. סטני דונלד.
לא, זה מישהו שהכיר את מלקום אקס, אבל לא מימיו כלוחם זכויות אזרח, הוא הכיר אותו כשהוא היה גנגסטר צעיר. הוא אומר שמזה הוא רצה לעשות הסרט כזה, כן? הוא היה אחלה בחור, אני נורא אהבתי אותו.
בניגוד בסלמה,
מרווין וולף.
אוקיי. בסלמה אהבתי שהסרט מתמקד בתקופה מאוד קצרה יחסית, כי אתה לומד ממנה את השאר, אתה לא צריך שיאפילו בכפית. מלקום אקס הוא ממש סיפור חיים. במובן הזה הוא יותר שגרתי במבנה שלו. והוא גם סרט טוב. בעיניי אפשר היה לקצץ קצת, במיוחד מהשעה הראשונה, כי
כן.
המסר עובר.
או לקצץ, או שזה לא היה צריך להיות סרט, זה היה צריך להיות באמת מיני סדרה.
אבל זה באמת עשוי טוב.
כן.
ואגב, אם זה היה מיני סדרה באמת, שבפרק או שניים הראשונים יש לך דמות שונה לחלוטין ממה שיש לך בהמשך, במיוחד לסוף, אז זה היה יצירת מופת. ואני לא משתמש הרבה במילה הזאת, במונח הזה, כי אני בדרך כלל שונא שמשתמשים בו סתם ככה. אבל זה סרט שהיה מאוד מאתגר לעשות אותו. ובגלל סרטים כאלה, אני חושב שספייק לי הוא במים ממש טוב, שאיפשהו לדעתי פשוט נהיה של אגו גרם לו לא לעבוד עם האנשים הנכונים.
אני לא יודע, אני חושב שהוא נמצא איפה שהוא רוצה להיות, הבעיה היא שאיפה שהוא רוצה להיות זה לא בהכרח איפה שאני רוצה לראות אותו.
כן, אז הייתי שמח לראות עוד סרטים כמו האיש שבפנים ומלקום אקס, פחות כמו השעה 25 שהוא מאוד
או מו בטה בלוז.
כן, סרט ש... אוקיי, אין לי בעיה שהוא עושה גם סרטים כאלה, כמובן. אני מעריך במאי שמנסה, שלא סתם מנסה רק לרצות, אלא לעשות מה שנראה לו שיעבוד. מבחינתי פשוט, אני חושב שהוא מאוד טוב, דווקא כבמאי שגרתי יחסית. זאת שהסרטים שלו בנויים בצורה שגרתית. והוא ממש טוב בצורה הזאת.
אוקיי, אנחנו מסכימים, סרט טוב?
סרט טוב, מפתיע, באופן מפתיע זורם, נקרא לזה. לא משעמם.
אוקיי, אז יצאנו עם המלצה. תראו את מלקום אקס.
כן, אני אמליץ גם על סלמה.
תראו את מלקום אקס ואת סלמה. ביחד, בו זמנית.
האמת שזה מעניין איך שהסרטים האלה משקיעים אחד לשני.
כן, הדואולוגיה.
עשינו בחירה טובה מבחינה הזאת.
כל הכבוד לנו.
לשם שינוי.
טוב, אז עד הפעם הבאה, אני את תום שפירה.
אני אביה שמיר.
וניפגש בסרטים.
My beautiful little sister. Time coming,
but I know
a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother.
The minister hasn't arrived yet.
Don't worry. And I say, he'll be here like clockwork.
Help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there've been times that I thought I couldn't last for long, but now I think I'm able.
Recognize you. Don't you pay them folks no never mind. You just keep right on doing what you doing.
Yes, ma'am.
I'll pray for you, sir.
Oh, thank you.
Jesus will protect you.